הגענו לסדר האחרון של מגמת עדן הטוב העליון, לזכרוני אולי היה איזה פסקה אחת אחרונה שאולי לא הספקנו, אני לא בטוח, אולי כן, אולי לא, אבל אמרתי שאולי פעם נצטרך להשלים את הפסקה קופית ב' קופית ג', אבל אמרתי שמן הראוי ככה לנסות ככה להתחדש מחדש. אז אנחנו מתחילים כן לעמוד קוף סמך זין, את הסדר של התענוג, מגמת העדן והטוב העליון. אם אתם זוכרים, מתחילת מוסר הקודש אנחנו עסוקים בכל מיני סוגיות שורשיות שקשורות בכלל לעצם מושג המוסר בישראל, עוד לפני שדרך הקודש נדבר בתהליכי הבנייה שלו. אז דיברנו על מוסר אלוקים ומוסר אנושי, דיברנו כל הסוגיה של הידיעה והבחירה, החוק והחופש, ואז דיברנו על הדבר שהוא עיקר חידושו של העוד הסל בכלל בכל התחומים, אבל מלא גם במוסר, שזה כוח הרצון שקם בתוך האדם, ומשם עברנו לסוגיית הדעת והשאיפה האצילית שחיברה את סוגיית הרצון גם לסוגיית ההכללה שבתוך המציאות, ומשם שתי פסקאות של העצמיות ויסוד הכללות שעסקו בבחינת מלכות, בחינת יסוד בעצמיות אל מול הכלליות, שזה שתי הזרים האחרונים. והרב כאן עכשיו עסוק בסוגיה חשובה מאוד בכל עולם המוסר שקשורה לשאלה עד כמה לעונג יש מקום בתוך כל הלכי תנועת המוסר של המוסר. האם מוסר ועונג הם תרתי דסתרי, או שמוסר ועונג הם דווקא דרבה תהליכים או תנועות שמשלימות אחד את השני. קצת בסוגיית עצמיות, אתם זוכרים, דיברנו קצת עד כמה הריכוז של האדם, כמה מושג העצמיות ואני של העולם הוא שורש למוסר, או שהוא מנגד את המוסר, מה שראינו את הפסקה באורות הקודש בית שם, אתם זוכרים שיש סמוע בתור שורש המוסר, ויש ראו אותה דווקא כאבי כל החטאת. אבל זו סוגיה קצת דומה, אבל היא קשורה לעונג, שלזה יש גם הרבה אחוז של דברים של הרב באורות הקודש בית, יש לו בסוגיית הטוב העליון סדרת פסקאות שקצת עסוקה בסוגיה הזאת, שם זה יותר ככה רב מדבר יותר מהמעוף, מהמבט האלוקי של כל סוגיה של השאיפה העתידית של העדן, ועד כמה כן יש שם גם, אז בזמן למדנו סדר מיוחד באורות הקודש, יש לו מערכות מסודרות של שיחות הרב צבי על הסדר הזה שם, יש שם גם את הרב הנזיר שמסביר את הדברים ככה בצורה עמוקה מאוד, עד כמה בצורה עמוקה פנימית עונג לא רק שהוא לא סותר מוסר, אלא יש משהו מסוים שהוא עומד בעומק כל סדר המוסר. מוסר שאין בו עונג, לפי זוכני מוביל שם בשם העיקרים, שזה משהו אכזרי כזה, שבעצם זה הופך להיות מוסר מלא חובות, מייסר, שאין בו איזשהו תוך פנימי שמסותר בו. אבל זה דבר שכל הסדר שלנו נמצא ככה מת לעמוד על הנקודה האצילית העליונה שקיימת בעונג. אבל הרב כאן בפסקה הראשונה פותח קודם כל את השאלה ביסודה, שבמבט הפשוט יש איזשהו בצדק הרגשה של ניגוד בין התביעה למוסר, שזה תביעה אלטרואיסטית לאדם לצאת מעצמו, לצאת מהאינטרס, לצאת מתחושת הסיפוק האישית וכל הרווח שהוא קבל עם הדבר הזה, למקום זך, טהור, כללי, אצילי, שלא על מנת לקבל פרס, שקצת לכאורה מנגד את מושג המוסר במשמעות במבט הפשוט ואולי גם הטהור שבו אל המושג הזה שנקרא תענוג. אז לכן יש כאן את הפסקה הראשונה כאן שהרב כאן קצת בא לפני שהוא בא בפסקות הבאות לרומם את איך התענוג בכלל לדעת איך מוסר ותענוג ילכו יחדיו. וזה הרב מברר כאן דרך השורות הראשונות של הספר מסיעת ישרים. אומר הרב, כשאנו מתחילים מסיעת ישרים ללמוד שיסוד החסידות ושורש העבודה תמימה, כן, זאת אומרת מה, וכמו שאנחנו זוכרים שפרק א' של מסיעת ישרים זה בחינת תורה שמביאה לידי זהירות, נקיות וכו' וכו', זאת אומרת זה בעצם התיאוריה, היסוד המהותי שאמור ללוות אותנו בכל המסילה שתבוא במשך, ופותח אותה הרמח"ל ביסוד החסידות ושורש האבוידה, מה הנקודה הגורלית העמוקה שאמורה להניע את כל המסילה, ובניסוח יסוד החסידות ושורש העבודה, אז הרמח"ל מדלג איתנו כבר לפרקים מתחילת י"ט, זאת אומרת, הוא אומר, אני לא אתן לך עכשיו את המנוע ההתחלתי לפרקים השונים של הזהירות והזריזות, אני כבר מכוון אותך אל המקורות העמוקים הגדולים של הספר. אז כשאנחנו מתחילים מצד השני ללמוד שיסוד החסידות הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הנצחי. הרב אומר, האמירה הזאת מפתיעה אותנו, מהממת אותנו, אולי אפילו מעוררת בנו איזושהי בחילה מסוימת. נסלד החוש המוסרי שלנו מפני אגואיזמוס ואהבת התענוג שביסוד זה, וצריך אנחנו יסוד יותר טהור ונקי משום טהור ותנה. זה נראה שיש כאן איזה ספר קצת גלותי, קצת פרטי, שבעצם כל המניע של עבודת השם שלנו זה עבודה על מנת לקבל פרס ולהגיע בסוף אל העולם הבא הפרטי של האדם, אבל גם אם נסיר מזה את כל הצדדים כן, המגושמים של על מנת לקבל פרס, אבל זה שאתה אומר יסוד החסידות הוא להתענג על השם, שבעצם המעניין של הכל זה להתענג, אז יש כאן משהו כמו שאב אומר, שאדם שהמושג אקואיסטיות מאוד מאוד או לפחות הרב כנה, לא שאנחנו לצערנו לא אגואיסטים, אבל מאוד מאוד אדם רוצה להשתחרר משם, והרב מדבר במיוחד בתקופה של הרב, שבה נפתחו שערי צדק, והעולם הפך להיות עולם מאוד מאוד אידיאליסטי, וכמו שהרב במאמר הדור מדבר, כי יש כאן איזושהי בקיעה של אור פנימי גדולה בכל העולם, ובכלל בישראל שמתעורר כאן, אז פתאום לדבר בשפה של תענוג היא שפה מאוד מאוד כן, מעוררת סלידה. סלידה חושב שמצא שלנו מפני אגואיסמוס ואהבת התענוג שבצעות זה, צריכים אנחנו יסוד יותר טהור ונקי, משום תערוב התנה שהסגנון, התביעה, הכמיהה שלנו יהיה למשהו כזה שלא יהיה בו את הנגיעה האישית בתוך הדבר הזה. השאר הרב אומר, אמנם זהו גורל העולם והאדם, שירד כבר בראשית יצירתו מהתחנה התאורה אשר לאידיאלות העליונה, ושבתה אצלו התארה האצילית, ומלמטה הוא צריך לטפס למעלה למעלה. הדבר לו אמנם אחר כך שמושג תענוג זה של התעלגות על השם הוא התוכן הטהור שבאידיאליות היותר טהורה, שאי אפשר לבטא בשום הגה אנושי. מורשת הרשם מועטת בשפת הלב הטהור בהתעלותו מעל כל המצרים מצמצמים אותו, וזהו רק צל של צל צלנה של השאיפה העליונה הנקייה מכל עירוב גס. אז השורות הראשונות של הפסקה השנייה נראה שהרב אומר, היה אפשר לטעות, שהרב אומר, טוב, מכיוון שאדם בראשית יצירתו באוכלו מעץ הדעת ירד מהמקום הטהור של ידיעת עליונה, והוא שבטח את התרה הצילית, ומלמטה הוא צריך לטפס למעלה למעלה, ויש כאלה שקצת מסבירים, שבעצם המסעד השרים ער לעובדה הזאת היא שאנחנו נמצאים כבר במצב של אחרי חטא אדם הראשון. אז את כל פרק י"ח, י"ט, שאדם שמתחסד עם כאן דילי, כן, עם, שבעצם אדם שיש לו שאיפה מאוד מאוד אצילית להיות טובת עמו בטובת אלוקיו, בטובת שער השכינה, עומדים אליו. זה לא השפה שאדם נמצא כאן עכשיו. וספר מוסר אמיתי, צריך לא לדלג על המקום שבו אדם נמצא, אלא לקרוא אל הנער באשר הוא שם, ולטפס אותו צד אחר צד, אל המקומות הגבוהים שאליהם הוא צריך להגיע. ולכן, בהקשר המיוחד הזה, לכן מצוות ישרים, כאילו אומר את השאיפה העתידית של החסידות, רק הוא מדבר אותה בשפה שאוזננו קרויה עדיין לשמוע אותה במקום שבו אנחנו נוצאים, בעקבות חד אדם הראשון, שאנחנו מאוד מאוד כבר נפלנו למקום מאוד מאוד קיומי, למקום שלצערי אנחנו נפרדים את החיים, לא בלים מתוך המקום האידיאלי הזה, אז צריכים לבטא את הדבר הזה במקום המסוים שלנו. אבל זה קריאה לא נכונה, נראה לי, של הפסקה כאן, כי הרב אומר, יתברר לו אמנם אחר כך שמושג תענוג זה שמוע תוכן התורה שבלתי יותר תורה טוב. באמת אני עכשיו רואה שאפשר לקרוא את זה בשתי קריאות, זאת אומרת אפשר לקרוא את הדבר הזה שמה שאני פיתת אותך בקרמבו הזה שנקרא תענוג, שהוא יתעלה יותר, הוא יבין שבכלל הסוגיה אחרת לגמרי, אלא זה בעצם האידאל יותר טוב שיותר משום מגע אנושי, ורק בשפתך ביטאת אותה בצורה של תענוג, ואז לפי זה כן, כאילו כמו שניסחתי את זה עכשיו, שזה רק לדבר את שפת העומק במיקום שבו נמצאים עכשיו בעקבות חד אדם הראשון, אז לדבר זה בשפה של תענוג שאותה אדם יכול לקבל את הדברים. אבל מי שמכיר איך, וזה לא באמת תענוג, וזה לא, התענוג, בהקשר שם לכאן, מי ששמעת על שפה תענוג טוב, תטום לכל צור מצרים, וזהו רק צל, של צל צילה, של שפה נקיים בכל עירוב גס, שהתענוג הוא רק צל, צל, צל צילה, של משהו אחר לגמרי. יש בו איזשהו משהו סמוי, שאדם מרגיש בתענוג, שקשור למשהו אחר לגמרי. אבל כשתבין על מה אני מדבר איתך, אני מדבר איתך על תענוג, ותענוג עצמו אתה כן מסוגל להבין, שיש לך חוויה רוחנית מאוד מאוד גדולה, אבל אתה לצערך חווה אותה דרך המרחב המסוים שבו אתה נמצא, אבל בצורה אמיתית אני דיברתי על משהו אחר לגמרי, שכמו שצל אין לו אף קשר אל הדבר עצמו, הדבר עצמו הוא לבן, הצל שלו הוא שחור, הדבר עצמו הוא בכלל בציר הגובה, הצל הוא בציר הרוחב, ציר השטח, הוא במלדים כאלה, במלדים אחרים, אבל זה משהו כזה שרק אומר, אם יש צל, סימן שיש חפץ עם ניסה מאחוריו, בעצם את הדבר עצמו, אין לך בעצם אף מגע איתו, כן? וכשהוא מסיים זה כאן, הרב אומר שסוגיית הטענו כאן היא רק איזשהו מבוא, איזשהו מקום שמתנוצץ בו בצורה סמויה, משהו יותר גדול.
כן, אפשר להגיע למשהו יותר גדול
לזה? אדם הראשון, אם הוא ישר אחרי, אתה יכול להגיע אליו. וכנראה שאם אדם יעבור את כל התהליך של מסעת ישרים...
ראשית יצירתו, כי נשמע שאדם הראשון אפילו לא
הגיע אליו. לא, ראשית יצירתו, הכוונה ביום הראשון ליצירתו, והכוונה אחרי חד אדם הראשון. כן, ואז מילה, בראשית יצירתו, הוא נפל בחית המסעם הזה, אבל כמו שהוא כותב באגרות, למה היה חשוב לצייר את כל חד אדם הראשון? לא כמו התפיסה הנוצרית שרוצה לומר, בחטא חימתה נעימי שנולדנו צפוקים, אלא בדיוק הפוך אומר הרב, כי זה בא להזכיר לנו שהיה תור זהב, להזכיר לנו שאנחנו הרבה הרבה יותר מאיך שאנחנו מכירים את עצמנו, ולכן בעצם עיקר פרשיית חד אדם הראשון היא לא הרגע של החטא, אלא להזכיר שהיה משהו קודם אליו, ולתת לנו אמון שאפשר לחזור למה שלפניו. זה בעצם המתודה של הרמב״ם בתחילת ספרו מורה נבוכים בפרק ב' שהוא מזכיר את חד אדם הראשון. מי שמעיין טוב רואה את פרק ב' יחס לפרק א', מבין שהרמב״ם בעצם בא לומר, יש מסלול מיוחד שנותן לנו את היכולת לשוב לאכילה מעץ החיים, וזה בעצם כל האור המיוחד של הזוהר המיוחד של התורה שבא לאט לאט להשיב אותנו אל המקום הצילי הגדול הזה. אבל אני, אז אני בעצם אומר, אני חוזר באפשר לקרוא את הפסקה הזאת בסגנון שעכשיו קראתי אותה, והתענוג הוא יהיה רק צורת התנסחות האורי. סליחה, תודה רבה על ההשקעה הגדולה. יהיה רק צורת התנסחות בשפה שלנו את מה שהעתיד להיבנות ובפרק י"ח להיקרא בשם היותר גדול שלו, של להתחסד עם קנדילי ולהיות קשור לשאיפות אידיאליות ברומות. אז אנחנו מדברים כאן נמתם רק על יסוד החסידות כפי שהוא משתקף במקום שלנו, אבל נראה שזה לא כוונת הרב לצלחי הכל. למה לא? מה זה?
לא, אני אומר מה מילים, יסוד, שורש, שלא נברא אלא בשביל זה, זה לא נשמע איזה מה...
אז זה מה שאומר, אין מה לעשות, צריכים לדבר עם האדם במקום...
אני לא מאמין מה זה תענו כשהוא
מתכוון,
אבל לא כאילו טוב,
לא, אני מבין, אתה אומר, באדם המסלם דקן יש איזה משהו מסוים, שכאילו הרמחה לא הוגיר לנו את האמת.
זה לא המילים, לא נשמע ככה סתם, במילים של הרמחה.
אני כן צריך להגיד משהו מסוים, זה קשור גם להמשך, וקשור לדברים שהרמחה עצמו כותב במאמר הוויכוח. כי בהמשך הפרק א' שמה, כותב הרמח"ל שכל עולם שלנו הוא פרוסדור, ובסוף יש תכלית להגיע אל התרקלין שנקרא העולם הבא. הרמח"ל בספרו מאמר הוויכוח כותב על מה שהוא כותב מסעת ישרים. שכל מה שהוא כותב מסעת ישרים זה לאנשים שעדיין לא פגשו את החוכמה הפנימית. אז להם היה צריך ככה להציג את הדברים. אבל מי שיודע את החוכמה הפנימית... לא זוכר, הוא משתמש שם, מזכיר את הדבר הזה, שאנשים שאולים את החוכמה הפנימית, להם צריך להסביר שהעולם הזה הוא פרוסדור פני העולם הבא. אבל מי שיודע את החוכמה הפנימית, מבין שהעולם הזה, יש כאן את ה... מה אמרתי? יש כאן ספרי רמח"ל כאן? לא כזה. מה זה? בשערי, מה אמר כל? מעל שערי רמח"ל, כן. להם אפשר כבר להעיר את ההבנה שבעצם זה... לא שהעולם שלנו הוא פרוסדור, אלא בצורה אמיתית, יש כאן, כל המציאות שלנו היא עולם שדרכו יש כאן איזושהי התרחשות של איזה משהו אלוקי גדול מאוד. אני כאילו בעצם בא לעזר בדבר המסעם הזה, כאילו לומר שהרמח"ל כן, וזה חלק מהאומנות הגדולה של הרמח"ל, כמו שאתם יודעים שאני חושב שמשרד מסלנט אמר, מה ההבדל בין מסיעת השרים, לבין שאר ספרי מוסר, שספרי מוסר אומרים לאדם מה זה להיות מוסרי. והרמח"ל אומר איך תהיה מוסרי. והוא בעצם בונה את הכל במסילה מהדרגות הכי ראשוניות, כן? ספר מוסר רגיל מתחיל מפרק י' של מסילת ישרים, שמתחיל להביא לך רשימה של משימות. מסילת ישרים מתחיל מכל דברים פסיכולוגיים, של זהירות, זריזות, דברים כאלה שהם לא דתיים, כן? לא מתאר לך מה זה להיות מוסרי, אלא זה בונה לך הרבה תהליך כזה שכמו שמעתי, איך להיות מוסרי. אז מלא, יש בו איזה משהו מסוים שכאילו שורת המתודה שלו, היא בונה את עצמה באיזשהו מדרג כזה של לאט לאט מכוון את האדם אל היד הזה. אז זה היה כאילו, אני מסכים שזה, כן, יש, אתה יודע, שזה כאילו קצת, כאילו אתה קצת מתקומם על זה שבעצם, כאילו הרמח"ל לפי זה לא סיפר לנו את האמת. הרב יצחק כן אומר, הוא הציג את האמת בכלי הנפש שלנו שמסוגלים לקבל את הדברים האלה. אני אומר, אם קוראים לדברים ככה, אני... בואו נקווה שנמצא את זה מהר. הוא כותב ככה, והנה, הראה אותך יתרון אחד גדול של דרך הקבלה מדרך הפשט. הנה לפי הפשט, כל דבר למזה הם דברים גופנים וחסרון שאדם, טוב הנדה רוצה להיות חסיד, לא יכול לפרוש מן האות כל מות שאוכל ולא נהיה למה שמוכח לא יחתו. ולמזה יזרם כל דוקר ומותי השכים לדברו. אז יהיה חסיד ששם מנה. שאו יישאר טוב לפי שלא אלה הכרחי וכו' וכו'. כיוון שהוא עושה שחות כדי לעבוד את בורו, אז לכן אני צריך רק תאחר, זה ממש דברים שאותם מסעת השרים כותב ממש בפרק, במבט של פרק א' ודרישה המוסרית של פרק גודל שם. אגב זה עניינו שהוא בעצם מעשה שלו להיות חיסון אנושי. את הקבלה, לפי דרכיה, המעשים עצמם חוזרים להיות טובים ותיקונים עליונים, ונקרא חיין הרצון העליון, שזה העולם הזה מתקדשים, על דבר שאדם משתמש בהם לצורכו ונעתו, וזה לשאול הם כולם מקודשים, סוף עליהם להיות כולו מקודש, ובעצם כאן הוא אומר שמי שלא בדרך קבלה, זה בעצם פרק אבב של מסעת ישרים, שמדבר על מעלת הקדושה. אז כאילו בעצם, כביכול אומר הרמח"ל כאן שהדרך המוסרית שרואה את העולם הזה כפרוזור ואומר שצריך כמה שיותר במינוס שלוש בעולם הזה, זה מי שרואה את הדברים על פי עולם הנגלה, אבל מי שרואה את הדברים על פי בת הנסתר, אז את הכל רואה אחרת לגמרי, והמרחב שלו הוא מרחב אחר לגמרי. הדברים האלה קצת אבל מובילים אותי בדיוק לומר שאם הרמח"ל בעצם, כמו שאמרתי, יש שתי מבטים הדברים האלה, אז השאלה האם התענוג הוא רק לדבר בשפתנו, או שהרמח"ל ודאי לא שאת ספר הקבלה הכי הכי ראשוני שהיה בהיסטוריה, הלא הוא ספר יצירה, ודאי שהרמח"ל הכיר אותו, לפי זוכרני אפילו גם פירש אותו, שלכן ושם כתוב שבא... בספר יצאה יש ביטוי כזה, אין למעלה מעונג ואין למטה מנגע. שזה נראה שעונג זה המדרגה הרוחנית הכי עליונה. מה שבעצם נראה יותר נכון לקרוא כאן, שהלבר לו למחר שמושג תענוג זה הוא לא משהו אחר, אלא הוא התוכן התורה שבלד יותר תורה. בעצם הרב יצאה כאן בא לומר לא ש... אתה צודק, תענוג זה בעייתי, וצריכים לדבר בשפתם של אנשים שנפלו בחץ הדת. אלא עצם הנפילה בעץ הדת, בחץ הדת, זיהמה את המושג שקרא תענוג. תענוג, במקורו, היה הדבר הכי הכי אצילי, הכי עליון, עצם המושג הזה שקרא תענוג, וכמו שלכן אלון בצדק אומר, הרמח"ל לכן אומר לך, בתחילת הספר כבר מגלה לך את הסוד הגדול. באמת כל תכלית הבריאה כולה, אין למעלה מעונג, אדם לא נהג להתענג על השם, כמדרש הרב זצ"ל מזכיר אותו הרבה פעמים, מדרש שכתוב בזוהר הקדוש, שאס יתענג על השם, על השם דייקה, שמעל לשם י' ק' ו' ק', שזה הרבה מדרגות רוחניות עליונות מאוד, מעליהם בקוצו של י' שזה בעצם מדרגת הכתר, היא אס יתענג על השם, שבהקשר מסוים זה כאן לכן מתברר שאת מושג העונג פשוט צריכים אותו לראות מתוך מרחב הרבה יותר גדול. בעצם חטא אדם הראשון סיבך את העניינים והפך את העונג להיות דבר שנשמע בעינינו כמשהו מאוד מאוד אגואיסטי. אבל אם נזדקך, אז נוכל בעצם לחזור למצב שלפני חטא אדם הראשון, ואז נבין שהמושג להתענג אין דבר שנמצא למעלה ממנו. והוא בעצם הפך להיות הדבר הנשגב והשורשי והגדול. אבל אולי זה קשור בדיוק למה שאמרנו, אין למעלה מעונג ואין למטה מנגע. הכוונה, שברגע שהעונג הזה זויף, אז הוא הופך להיות הדבר הכי נפול. כמו שאנחנו יודעים, שברגע שיש מגדל של, איך קוראים לה עצים הזה של הילדים? קפלות. שנופל, אז כמה שדבר היה הכי למעלה, הוא הופך להיות אחר כך הכי נמצא בצדי החדר. אז ככל שהדבר היה יותר גבוה, הוא הופך להיות אחר כך בנפילתו, הוא הופך להיות הדבר הכי הכי מסובך. אז בעצם יש כאן איזושהי דרישה עמוקה לרומם ולהבין את מושג העונג, להבין אותו ממקום יותר שורשי, יותר עליון שלו, שאולי כל הסיבוך של חטא אדם הראשון, שאני כבר יאמר, שהוא בעצם הסיבוך של הנפרדות בין האדם לבין אלוקים, לעומת עץ החיים, שהוא ההתקללות של אדם באלוקים, כשאדם עומד אל מול אלוקים, אז פתאום מושג העונג הופך להיות צי האגואיסטיות. כשאדם נמצא עם אלוקים, מושג העונג הופך להיות הדבר הכי גדול, הכי נשגב, שאפשר לומר, אז תתענג על השם, ולומר את הדברים בצורה הכי זקה והכי תורה, שכל תכלית הבריאה כולה היא, שאדם לא נועד אלא להתענג על השם. אלא שזה צריכים להסיר מעלינו הרבה הרבה ניגונים אגואיסטיים שמסתכלים אחרי הדברים האלה. נראה שכדי להבין את הדברים, אנחנו אולי צריכים לחבר את הסוגיה הזאת, הרמח"לית הזאת, לסוגיה מפורסמת אחרת ברמח"ל, שהיא קשורה לשאלה היסודית של מה בכלל מגמת בריאת העולם. למה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו? שבזה אם אתם יודעים, ברמח"ל יש, אפשר בצורה כללית, אולי אפשר לפרט את זה קצת יותר, בצורה כללית לומר שהרמח"ל נותן זה שתי תשובות שונות, שחושבים קצת, הן קצת הפוכות אחד מהשנייה. סיבה אחת שאומר הרמח"ל, מוכרת ופורסמת מאוד באוילם, שסיבת בריאת העולם היא כי תכלית הטוב להטיב, כי מרצון הטוב להטיב. הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד רוצה להטיב את בריאותיו. ודיברנו על זה כבר בעבר, כן, בשאלה אם ככה, למה הטבע בא לעולם, למרות שבעולם שלנו נראה שיש בו הרבה רוע, הרבה חיסרון, כי פסגת הטבע מהעולם היא שהעולם מקבל את הדברים האלה לא בתור מתנת חינם, אלא שבן אדם יקבלו את זה לא בצורה של בושה שנמה תקיסופה, לכן זה נעשה בצורה כזאת שגם הקדוש ברוך הוא שיתף את האדם בקבלת הטוב הזאת, ואז הטוב הזה שאדם מקבל, הוא מקבל אותו בצורה שמחה ומהירה ומגדלה מאוד. זה פירוש שהרמח"ל מזכיר בדרך השם, מזכיר גם בדעת תבונות ועוד מקומות. בספרים אחרים, כותב הרמח"ל הסבר אחר, וזה גם אותו מזכיר בדעת תבונות, ומזכיר אותו גם הרבה בספרים הפנימיים שלו, שתכלית בריאת העולם היא לגלות את ייחודו יתברך, הקדוש הוא לגלות את מגמת הייחוד שלו, את האין עוד מלבדו שלו, בכוונה יצר עולם שכביכול יש בו זה הווה אמינא לנפרדות מאלוקות, ועל ידי כל תהליך ימות עולם, יבש חציר, נבל ציץ ודבר כן וכל עולם, יתברך איך הכל שב לאלוקות, ובעצם הכל מתאחד ומתעצל באור אלוקי, ואז זה מתגלה ייחודו יתברך של הקדוש הוא בעולם. בשפה דומה, קצת שונה, זה דבר שכתוב אצל האריזל, שכל מגמת בריאת העולמות הייתה לגלות את שמותיו, שאם הקדוש אולי יהיה בורא את העולם, אז כל הגילויים האלוקיים היו עלומים, בלויים בו התברך, זה שיש בריאה והיא מזהה את כל הדברים האלה, אז עכשיו שמותיו יוצאים מן הכוח אל הפועל ומתגלים בפועל, אז הוא לא... הקדוש הוא היה גיבור כבר בצורה כוחנית לפני כן, אבל זה שיש בריאה, שם גם מתגלה גבורתו בעולם. אני אומר, ההבדל היסודי בין שתי צורות ההסברה האלה, זה האם מגמת הבריאה היא לטובת העולם, או שמגמת הבריאה היא עבודה שייצור גבוה, למען שמו, לגלות את, היא בעצם מוסיפה בקדוש ברוך הוא, כן? היא מגדילה את הקדוש ברוך הוא, היא מברר דברים באלוקות עצמה. ש... ערך, בתנועה זה בהכרח סותר, כן? האם עיקר המגמה היא בשבילנו, להטיב עמנו, או שעיקר המגמה היא לגלות את שמו של הקדוש בעולם? אז לא, אני יכול, לזה אני חותר עוד מעט, לאחד בין שתי הציורים האלה. אני כבר, כמו שהזכרנו, יושב אולי בעבר קצת דיברנו על הדברים האלה, שברור שכל צורת הסברה בפני עצמה, יש בה גם פלא, נתלך כל הסברה בצורה הקיצונית שלה. כי אם תסביר, שכל מגמת בריאת העולם היא בשביל לנו, בשביל הטיב אלינו, אז זה קצת מרדד את כל הבריאה, בעצם זה שכל הבריאה היא בעצם הופך להיות בסוף קשורה למקום הארצי הנמוך שלנו, בעצם קצת אתה מהפך את היוצרות, הקדוש הוא, הוא נועד בשביל האדם ולא האדם נועד בשביל הקדוש ברוך הוא, והעולם הבא משרת את העולם הזה ולא העולם הזה משרת את העולם הבא, ובסופו של דבר זה בעצם אני כבר מתחיל לרמוז, זה בעצם לומר שכמו הניגון הפשוט כאן, שכל מגמת הבריאה כולה היא שניתנה כשלנו כיף, למה הקדוש ברוך הוא עשה את העולם? כדי להטיב איתנו, אז כמה שאדם יותר ייהנה, יותר יפנק את עצמו, יותר זה, אז הוא ממש את מגמת בריאת העולם, אז מלא זה ממש לא נורא להיות אגואיסטי, אם הקדוש ברוך הוא בא את העולם כדי להטיב איתנו, כמו האדם שעכשיו מקים מפעל חסד, לעזור לכל מיני אנשים במצב סוציו-אקונומי מנמוך, פתאום רואה אותם כן נהנים ואוכלים כן מלקקים לעצמם כל מיני גלידות טעימות וכל זה, אז הוא שיהיה קורת הרוח שלו, כן, לא יגיד הם אגואיסטים משהו כזה, זה בדיוק מה שרציתי לקחת את האנשים העלובים האלה ולפנק אותם, אבל זה כאילו קצת מאוד מאוד בעצם שם אותנו במרכז ואת הרגישות במרכז, ויש כאן משהו מסוים שהוא קצת מרדד. אני לא נכנס לשאלה הרבה יותר עמוקה שמסותרת בשיטה המסוימת הזאת, שאם הכל נועד בשביל למלא את חסרוננו, אז יש כאן איזשהו פלא גדול שאנחנו הרבה פעמים מזכירים אותו, שבעצם הקדוש הוא כדי להטיב עם אנשים, הוא יוצר מצוקה, הוא יוצר חיסרון, כדי שיהיה לו עם מי להטיב. כן, דיברנו על זה, נכון? על הסודת, על האביון של פורים, כן? שזה בעצם, זה משהו כזה שבעצם זה כאילו, זה קצת, זה שאלה לא רק מוסרית לצד האגואיסטיות שלנו, אלא אם מוצדק ליצור חיסרון כדי אחר כך להשלים אותו, האם לא עדיף שפשוט לא יהיה עולם חיסרון ולא יוטב, מה בדיוק הרווחת מהדבר המסוים הזה? האם כבר היה לאדם מצוקה לפני כן, אז כל הכבוד לאדם לישות שפותר את הדברים האלה. בסדר, זה פלא בהסברה הזאת, כן? ועוד יש עוד קשיים נוספים שקיימים שדיברנו כבר בעבר, אין לי כוח עכשיו לחזור, יש את השאלות למה בכלל הקדוש הוא יצר בנו בכלל את המנגון הפסיכולוגי שנעמד דקי סופה כדי שבסוף שבר ממנו איזה הקדוש חייב בקלות יכול ליצור פסיכולוגיה שלנו שאנחנו נעוף על עצמנו שאנחנו מקבלים את נות חינם. יש כאלה אנשים בעולם, תדעו לכם, שאין להם בושה, אז היה צריך את הקדוש כל דבר כזה, ואז זה חוסך מאיתנו את כל הצורך בכל הגלות, וכל השואה, וכל דבר אחרים, ופשוט היינו רק מקבלים פינוקים, בלי הדפקט הזה שהיינו מרגישים ניחוד לדבר הזה, הקדוש כל לא, גזרת הכתוב היה חל ורואה עולם עם פסיכולוגיה כזאת, כן? כל הדבר הזה הוא קושי אם אנחנו מסבירים את הדברים לכיוון אחד. אם מסבירים את הדברים לכיוון אחר, ש... מגמת בריאת העולם היא לגלות ייחודו, לגלות את שמותיו, אז אתה שומע כמה שהוא הרבה יותר אצילי, הרבה יותר עליון. זה בעצם מה שרבי מאיר גבאי כבר, והרשב"א כבר כתב, שכל אבוידה היא עבודה שייצור גבוה. אז כל הצדים האידיאליסטיים הרבה יותר מתגלים, ובעצם גם האדם מבין שכל פעולתו בעולם היא לא רק לפנק את עצמו, אלא הוא מבין על ישראל גאוותו וזו בשחקים, אז כל הפעולה שלנו מקבלת הרבה יותר רוממות, מקבלת הרבה יותר גבוה. אבל באמת קצת שני נשאלת גם כאן שאלות לא פחות כבדות, שבעצם זה אומר שהקדוש הוא היה חייב בשבילו לברוא את העולם, ובלעדי הדבר הזה הקדוש הוא היה חסר. אם חלילה לא היה עולם שיגלה את שמותיו, אז הקדוש הוא לא היה, היה חסר, לא היה מתגלה בו הנהגת הייחוד שבו, לא היה מתגלה בו כל מיני כוחות מסוימים, ואז בעצם אתה תולה את הקדוש הוא בעולם. במיוחד שהרבה הרבה מההסברות האלה הם בעצם מדם סמת שורות לאיזושהי נקודת מוצא שיש מישהו מחוץ לעולם. אז כדי שהקדוש הוא יוודא בשמותיו, לכן הקדוש הוא גילה עצמו בעולם. אבל אם אין עדיין מקבלים שמקבלים את שמותיו, אז למה צריך בכלל הקדוש הוא להתפרסם בשמותיו? זה גם קצת אולי, לא יודע, כאילו שרואים את הדברים בצורה שטחית, זה יוצא איזושהי גאוותנות כזאת. הרי אדם מסוים שיודע שהוא שלם, לא צריך להראות את זה לאחרים. אז כאילו, כל הסברה בפני עצמה, היא באמת, יש בה משהו מסוים, שיש בה איזה משהו קצת פילי. הרב יצל, הרמח"ל עצמו, קצת דן בהיררכיה בין שתי האמירות האלה, מה מרכזי בהם, ומה בעצם משרת את מה בתוך שתי הסברות המסוימות האלה. אז הרמח"ל עצמו, האמת, יש גם בתוך הרמח"ל קצת סתירה בין איך הוא קצת זה באגרות, לבין מה שכותב במאמר דעת תבונות. במאמר דעת תבונות דווקא נראה שהציר המרכזי היא ההטבה, תכלית הטוב להיטיב. אלא איזה הטבה הכי גדולה הקדוש ברוך הוא יכול לתת לבריאותיו, לא הטבה עלובה של חי בני ומזוני, אלא הטבה הכי גדולה שקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו, זה לתת לנו את עצמו. לכן הקדוש ברוך הוא היטיב איתנו, וזה שאמר, אתם תהיו שותפים לבניית שמי. אז כאילו המהות של העולם היא תכלית הטוב להיטיב. אבל מהי הטבה אמיתית? הטבה האמיתית היא לרומם אותנו, להיות שורים, שאנחנו נהיה שותפים מאל, כי יש משהו שרק אנחנו יכולים, רק במצאותינו, יכולים להתגלות גילויים מיוחדים של הקדוש בעולם, כמו סוגיית הייחוד שלא יכולה להתגלות אלא רק בעולם, שיש בה ואמינה של ריחוק מאלוקים, רק בו יכולה להתגלות האור אלוקי בעולם, ולכם אלה, זה עבודה שייצור גבוה, אבל תכליתה היא באמת, בסופו של דבר, לשתף אותנו, בו יתברך, כן, בסדר? אני, כמו שאמרתי, סליחה, מה שאמרתי עכשיו, זה דברים שהרמח"ל כותב באגרות, וזה דברים שגם הרב יצל, אני מקווה שיש לנו כאן, תסתכלו, כותב במוסר אביך, בבית דלית, כן? תסתכלו כאן, רואים לבאר, עינן לעבודה מהווה, ולשם עשיית נוח ליוצרו. כן, שזה, כמו שאמרתי, עבודה אידיאליסטית, שכל עבודה היא עבודה צורה גבוה, גם לעד כתני השכל כמוני. כי רבים לא ירדו לעומק הדברים. איך תתכן אהבה של איזו שלמות, אם לא תהיה מצד עושה בעצמו? הרב כאן באה משאלה לא מהותית, כמו ששאלנו, אלא שאלה מאוד קנה וישרה. איך אדם יכול לעשות דברים אידיאליסטיים, בלי שיש לו אינטרס בתוך הדבר? לא חלילה אינטרס נמוך, אבל בלי שהוא נוגע לדבר, מה ידחוף אותו לעשות את הדברים מסוימים? אם הדבר הזה לא נוגע אליו, ברור שכל דבר שאדם עושה בעולם, הוא נוגע כי יש איזשהו משהו שדוחף אותו לעשות, אז זה משהו שצריך לצמח מעצמו. אז זה יכול להיות שאדם יעשה דברים בצורה אידיאלית שלמה, אם הוא לא מעורב בדברים, קצת דברים שרמשים, אם אתם זוכרים נכון, בהקדמה לשלוש, שקצת מבאר את הדברים. האמת הדבר, של דעת מה שתובעות המטיב טובה, שבאמת דעת כל מיני תקבל, שאין אדם לבינה על בוריה. אני קצת אולי מדלג, יש כאן קצת עריכות, כי הוא קצת מסביר עד כמה דבר זה, אבל כל מה שאלה אפילו איתם, אתם רואים לקראת הסוף. אני רואה שאני, אני רואה שכאילו הדברים שהרב אחר כך מחבר את ה... אולי כן שנייה, זה יהיה כבר כאן, שזה כבר יהיה בהמשך. אז כן, יכול להיות ש... רגע... כן, תראו, אולי כן נקרא קצת מהשעות האחרונות כאן, תראו כאן, המקום השאלה, כן, לפעמים הוא התקה, כל מה שתגידו תדיר את עניין הטוב הגדול. אבל בסוף בסוף איך תהיה בגבת פנים, שכל פעיל טוב שהולך, לא, לא. אם כן, איך גינו חזל את העובד, אמרו, זה החפץ מאוד, לא מסכם פשוטיו, וזה הכל שאומרו שהוא בנות גדול, שכל טיבו דיינו עבדין, למענו עבדין, וכן איך הוא בזה רבצון מקובלים ביסוד השם. קשן את השם מעט נראה. דרך השכל שאין לו שלמות כי אם עם היושר. והשכל משהו הוא שלמות הנפש כמו שכים, עם כל שכחים הוא שלמות לגוף. נראה. שאין הוא כלל האדם, בן דעת, שעובד את השם פח זולתי מאהבה. זאת נחת רוח לעשרו למלא רצונו הקדוש. אף בשביל עצם רצונו. שבאדם אחד לשלמות הגדול והכבד מאוד, כל מיני נושאים רואים שיפנו, כאילו לתכלית עשיית רצון מלבד. והנה נראה אדם, שהוא בעל לב נכון, ואוהב צדק וחסד, נזדמן לו להציל מדינה שלמה. שיש בה אנשים לאלפים ורבבות. מאיזה אסון, אבל שאני רואה שצרה, שאני כבר, ניגש כאן כבר לדרך נוספת של הרב, חבל, לא, אני הייתי צריך אולי להביא מהמשך הדברים, שהרב כאילו, אני רק בכותן כאילו תראו את מה שאמרנו, שהקדוש הוא ברא את העולם להיטיב עמנו. אבל מה עומק ההטבה שקדוש הוא מיטיב עמנו? וזה שהוא נותן לנו להיות שותפים עם הקדוש הוא מעשה בראשית, כן? ובקשה מסוים זה כאן, אז כאילו, התשתית של הכל היא להיטיב עמנו, אבל לא הטבה רדודה, אלא להיות, לזכות אותנו, להיות שותפים, השם חפץ למען ציטו, הגדיל תואב אדיר, להיות שותפים עם הקדוש הוא עם הגילו של השם השם. הרמח"ל, דווקא בדעת תבונות, כאילו לכאורה קצת יותר מראה לכיוון הפוך. שם הוא אומר שוודאי שהתכלית היותר מרכזית היא לגלות את הנהגת הייחוד בעולם. והוא מוכיח את זה. הוא אומר, מה יהיה אם העולם במהלך ההיסטוריה שלו, אנחנו נוצאים 200 שנה לפני סוף ההיסטוריה כידוע לנו, נכון? 215 שנה נשאר לנו, לפני סוף האלף השישי. מה יהיה? יש פרעה חופשית באדם. אם הקדוש הוא יראה ששעון החול הולך ועוזל, ועם ישראל לא חוזר בתשובה. מה אומרת הגמרא? שהקדוש הוא יעמיד עליהם מלך קשה כאמן, והם יחזרו בתשובה. והקדוש הוא על ידי כל מיני איסורים, יגרום לנו, ידחוק אותנו, בסופו של דבר, להשתלב בתוך דרכי הגאולה. אז אומר הרמח"ל, רואים, שההנהגה של תכלית הטוב להיטיב, שהיא עוברת דרך העובדה הזאת שלה, שזה לא יהיה בצורה שנעמד כסופה, היא חשובה מאוד, אבל היא משנית כלפי ערך יותר גדול, שהוא גילו שמו של הקדוש הוא בעולם. ואם יש התנגשות בין שתי הערכים האלה, אז ויש שתי אופציות, או שלא יתגלה שמו של הקדוש הוא בעולם, אבל בסופו של דבר האדם יעבוד מקורות עצמו, או שיעבוד מקורות עצמו, אז יש סדרים אלוקיים, שבהם כל דודי מדלג, והקדוש הוא על ידי כל מיני תהליכים של איסורים, מאלץ אותנו להגיע למקורות המסוים האלה, ללמדך, שהצד היותר דומיננטי, זה שנתגלתי ונקדשתי לעיני עמים רבים, ולא למענכם אני עושה כי למען שמי, כן, שזה מראה שהסוגיה היותר דומיננטית היא דווקא למען שמו. זה כאילו בהתחלה זה שולל את הבחירה, זה בעצם לא בא לגמרי מזכותנו, זה בא בגלל כל מיני דחיפות אלוקיות שדוחפות אותנו, וזה לא לגמרי אנחנו מזבטים לעשות את הדברים האלה, אלא כזו שהוא דחף אותנו לעשות את הדברים האלה. אתה צודק, טוב, עוד מעט אנחנו נדבר על המקום המזם לדברים, כי כתוב בסוף והם חוזרים בתשובה, ואולי יש כאן איזה משהו ש... אבל הרמח"ל רק אומר, רואים שמה שיותר דומיננטי זה הצורך של הקדוש הוא לגלות את עצמו בעולם, שהוא בעצם הצד הדומיננטי בתוך הדברים האלה. הרב יצל, בעיני השבת, אומר שזו סוגיה שבעצם במידה מסוימת אין לה פתרון. ואין לה פתרון, זה לא אומר שאי אפשר להבין אותה, אלא שכנראה שתי הצדדים הם נכונים לגמרי, ורק בהכלה של שתיהם אפשר להבין את הדברים, אבל תמיד הם יעדדו בצורה של או לכאן או לכאן. כך רב זצ"ל מסביר שיצחק אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, כן, שהוא מלמד זכות על עם ישראל בדור של גאולה, והוא מסיר עד גיל 20, דיברנו קצת בעניה, בסליחה, במאמר הדור, איך הוא מפשיט, הפשטות לגבי הפשטות, אז סוף יצחק אומר לקדוש ברוך הוא, אם תסבל את כולם מוטב, ואם לאו, פלג עליי ופלג עליך. ואם תאמר כל עליי, הקריב את נפשי לקמך. אז הוא מסביר מה הכוונה פלג עליי, פלג עליך. אומר הרב, הידיעה הראשית, מחשבת הוויה, בתר העליון, הרי מתפלג לשני נחלים שוטפים, שנצר לבית הכל במצורות גילויים והבלטת מגמתם. כאילו הרב אומר בצורה אמיתית, יש כאן שתי זרמים אלוקיים, שתי נחלים מקבילים, שכמו שבשלט הידיעה והבחירה, אומר האריזה, במקום שיש ידיעה נבחירה, במקום שיש בחירה נידיעה, לשתי שפות שדקם הקדוש ברוך הוא בעולם, ככה שתי התשובות האלה, אם הקדוש ברוך הוא בעת העולם למענו, ובעל למעננו, זה שתי נחלים שדקם מתגלה, מתגלה שם הקדוש בעולם. השמות אלוקים העליונה, שכל טוב ושכל מדות החשב והגודל, כל תפארת הנצב עוד ברום מעלתם, יזו יופו בכלל שלל צבעי רקמת חמלתם, שזה בעצם השפה הקבלית, שמטרת בריאת העולם היא לגלות את שמותיו, אתם רואים כאן, יש כאן את כל הספרות האלוקיות, לגלות את החסד, הגודל, התפארת, הנצח, העוד, ברור מעלתם, יזהירו ויפיעו בכלל צבעי רקמת חמלתם, לא תייצל שם נשמל את עושות לנחל הפונה להוויה, כתוב אותה להרבות הטוב עושר, להיטיב, להעלה לכל. המילה הלוקית, העליונה הלוקית, מה התחתונה העולמים? כן, שיש מגמה אלוקית לגלות את עצמו בכל גווניו, ויש את המגמה העולמית שלזכות לקבל טוב מן העולם. הם באמת אחוזים זה בזה כשלהבת בגחלת, כנשמה בגוויה. הביטוי כשלהבת בגחלת הוא ביטוי מאוד מיוחד, ששלהבת אחוזה בגחלת. מי סיבה למי? הגחלת השלהבת או השלהבת הגחלת? דיברנו על זה, אתם זוכרים, מי שהייתה לנו מסוגת במסכת שבת, במלאכת מבעיר, ובמלאכת מחבא, האם מלאכת מבעיר היא לייצר את האש או לחלות את העצים, מחלוקת רש"י ורמב"ן שם, אתם זוכרים, כן? שבעצם זה גחלת, כגחלת, איך זה אותם? כשלהבת בגחלת, זה יכול להיות שהגחלת היא העיקר, והיא זאת שמזינה את השלהבת, יכול להיות שהשלהבת העיקר, והיא זאת שמשתלטת על הגחלת. כנשמה בגבייה, לשתיים מגמות גם יחד ואחדן ביסוד ואיתן מגמה שורשית אחת היא. של למוד על האופי, לבר את הוודאות, מהי המגמה היסודית ומה עוד תפעל עליה? אני קודם ניסיתי להבא בשתי שפות שונות, איך אפשר להבין שהיא מרכזית והיא תפעלה עליה, ואפשר להבין הפוך, אבל הוא אומר, זה בעצם בצורה אמיתית, זה גם וגם, זה שתי צורות מבט, שכל אחד ואחד מהם יש בו את הצד מוחד שלה. ואיך התוכן משותף שבשתיהם, אבל כל סוג וזה בכל מותיו. ברז אור חיווני שלה, שהוא כל כאותה וכל תוקף תפארתה. ומידיה הנתגבה אלוקית, שיחה היא לשם שימושה, שגם כך נושאת מגמתה, הסתפל פעימת כדי בריאה, מגוין בגוף בשר, בכי מעשה, כבר זוכרית תנועות רבות ושונות אשר בעולם הגשמי, בתוכות תמורות מוקשים, שזה כדי לגלות הקדוש הוא צריך לגלות עצמו גם בתוך החושך, הרי עוד המחשבה מגמתית עומד בעינו, העיקר התכלית היא שמגמת שם השם מתגלה, כוח המטרה עליונה, קום תשע בכל אופנים, וזה עוד מעט נראה, כי אני רוצה להגיע עוד מעט לשלב הבא של הפסקה, כאן שהוא קשור לחידוש של הפסקה שלנו, אבל זה רק פרוק קודם באתי לומר, תפל געלי ופל געליך, כן? שאם אתה, הרי יש כאן שלושה אמירות, אם אתה סובל את כולם מוטב, ואם לא, פל געלי ופל געליך, ואם אתה רוצה לומר כולם עליי, שבעצם זה כאילו שלושה מודלים איך לראות את היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, או שאתה סובל את כולם, בעצם כל החטאים של עם ישראל הם חלק מסדרי גילוש של שם השם בעולם, שזה בעצם אם רואים את הכל מתוך המגמה האלוקית, אז כל הסיבוכים שלנו זה חלק מהתברות האור מתוך החושך, זה כאילו מבט אחד שאומר ישראל לקדוש ברוך הוא, בוא תראה את הדברים מצד המגמה האלוקית, אז החטאים שלנו אנחנו רק כלי עזר שמאפשרים לגילוש שלנו כאילו לפי בעולם, על מה תעניש אותנו על זה שעשרת אותנו חסרים שדרכם יתברר יתרון האור מתוך החושך, ויש את המבט לקיצוניות השנייה שכולם עליי, כן? שזה בעצם כל מגמת בריאת העולם היא בשבילנו, בשביל ההטבה שלנו, ויש בתווך את הפל גלה ופל גליך, שזה מה שהרב אומר, שזה בעצם שפה לא מוכרת בשתי הדברים מסוימים האלה. אני רוצה אולי למה שניסיתם ללמוד בקודם קצת לומר, שאני רק את כל הקדמה הזאת הבאתי, כי בעצם הרמח"ל שאומר שכל תכלית בריאת העולם היא להתענג על השם, זה בעצם כמו שאמרנו בהתחלה, מתכתב עם האמירה שכל תכלית בריאת העולמות היא בשביל להיטיב עמנו, כן, ויש בדבר המסוים הזה, זה משהו שבעצם בא ממקום מאוד מאוד זך וטעור, שאם פעלת מעט פעלת לא, אלא לא נברו מצוות אלה לצרב את הבריאות, שכל מגמת בריאת העולמות היא לא בשביל הקדוש ברוך הוא, אלא בשביל להופיע את ההטבה. אבל כאן אנחנו עסוקים כאן אולי בנקודה שמאחדת את שתי הציורים גם יחד. כי אולי יותר מדויק לומר, שעצם גילוי ההטבה שהקדוש ברוך הוא מטיב איתנו, זה לא בשביל להטיב איתנו, אלא הטוב זה הופעה עצמית של הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק המצב הזה נמצא בתווך של הפל גלי ופל גליך. יש משהו במגמת הטוב הזאת, במגמת ההטבה, שהיא גילוי עצמי של הקדוש ברוך הוא. כן, הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה לא כי יש אנשים חסרים בעולם וצריך להטיב איתם, ואז מלא כאילו נקודת מוצא זה אנחנו. אלא הקדוש ברוך הוא רצה לגלות גילוי מאוד מאוד מיוחד, שהוא הגילוי הזה שנקרא סוד ההטבה. סוד ההטבה זה סוד איך היתרון נעור מתוך החושר, שהוא גילוי, שהוא כל גילוי, כל כולו גילוי אלוקי, והוא כל כולו מצד שני גילוי שצומח מתוך התחתונים עצמם, ומראה את המקום המיוחד הזה של העוצם התקשרות של התחתונים העליונים. או במילים אחרות, זה לא רק שכדי להטיב איתנו את ההטבה הגדולה, הקדוש ברוך הוא משתמש בכלים של נעמה דקיסופה, או משתמש ב, כמו שניסחנו לנו קודם, נותן לנו קצת לעוף על עצמנו, שאנחנו שותפים לדבר גדול. אלא הקדוש ברוך הוא רצה לעורר את הדבר העצמי הזה שנקרא עונג. עונג הוא עצם הדבקות, עצם הקשר של העליונים ותחתונים. זה קודם כל צריך לראות את הדבר הזה כתופעה אובייקטיבית. לפני שראים אותה כתופעה סובייקטיבית שמה שעושה לנו, זה אין למעלה מעונג, כמו שאנחנו הרבה פעמים מזכירים, שעונג זה ראשי תיבות עדן, נער, גן. עדן זה החוכמה, גן זה המלכות, נער, רחובות הנער הבינה, שהולכת וזורמת דרך כל הספירות כולן, שזה איזשהו גילוי אלוקי מיוחד, שהוא קשור בדיוק למקום הזה של פעל גלה פעל גליך. ובהקשר המיוחד הזה, בעצם זה לא לראות את הדברים מאחד משתי הזוויות, זה בדיוק הצד המעוות ומעורר הרבה בקשות לדברים, אלא עיקר את החשות היא הדבר העצמי הזה שקורה באמצע. ובעצם כמו שרמזנו מקודם, ש הפסיכולוגיה הזאת, שאדם לא רוצה לקבל מתנות חינם, זה לא סתם איזשהו דפקט שקיים באדם, כזה יכול לכל צורה אחרת, אלא הוא ביטוי לעובדה הזאת שאין פער בין האור לבין הכלי, בין הנותן לבין המקבל, כי הנותן מתגלה דרך המקבל, לא לחינם הקדוש הוא יצר בנו את המקום הזה שלא נותן להיות מקבל מתנות חינם, כדי יצר נתק בין האור לבין הכלי, בין הקדוש הוא לבינינו. בהקשר המיוחד הזה כאן, כל התביעה להטבה, היא לא, היא עצמה גילוי מיוחד שנמצא במקום העדין הזה שנמצא בין שמיים ובין ארץ. זה מרומם מאוד מאוד את כל סוגיית העונג, הופך את בעצם אנחנו רואים עכשיו דבר שלישי. תכלית בריאת העולמות היא לא בשבילו, בשביל שמותיו, לא בשבילנו כדי לשמח אותנו, אלא כדי לגלות את העונג אלוקי, כדי לגלות את התכונה העצמית הזאת שהיא בעצם מחבר את שמיים וארץ, שהיא נמצאת בינו לבינינו. בהקשר מיוחד הזה, העונג הוא בעצם הנקודה הכי הכי עמוקה, הכי שורשית, שעומדת בשורש כל הנבראים כולם, שיש בה משהו מאוד מאוד מיוחד, שהיא מבטאת את צי העצמיות, את צי הקבלה, והיא מבטאת את צי הדבקות וצי השיוך שלנו אל המקור הלוקי שעומד ביסוד הכל. בהקשר העמוק הפנימי המסם הזה, מתברר שמושג העונג הוא מושג מאוד מאוד בצורה עמוקה פנימית, שיש בו משהו מאוד מאוד אידיאליסטי. אני חשוב להדגיש, אבל כמו שנראה בגמרא בעניה, זה אחרי שאמרת פעל גלה פעל גליך, זה לא סותר את שתי הזוויות השונות שכל אחד מהם היא נכונה, שיש גם בתוך הדבר המסם הזה את כולה עליך ואתה סובל את הכל, שיש כאן תהליכים כאלה שיכולים לראות מצד אלוקי, ויש כאן גם, כי חלק מה שקדוש הוא רצה זה שהאדם יתענג על השם, ורצה הקדוש הוא לגלות את המושג הזה שנקרא עצמיות, שנקרא תנועת חיים סובייקטיבית שבאה מצדנו, רצה לגלות את מידת המלכות, להימלך זה לגלות את מידת המלכות, שזה בעצם כל תכלית בריאת העולמות. אז לכן גם המבט שכולו עליי, גם הוא בעצם נכון בתוך כל התמונה המחדת הזאת. אלא שזה צריכים מאוד מאוד להיות קשורים לא למקום הנפרד. שורים את הכל במקום הנפרד, אז כל המושג הזה של ההתענגות הוא מאוד מסתבך. שורים את המקום המאחד, אז ההתענגות היא אדרבה. היא ביטוי מאוד מאוד עשיר, מאוד מאוד משוכלל, מאוד מאוד מיוחד של הקדוש ברוך הוא, שהוא מגלה את עצמיותו בעצמיות שבנו, אבל הכל כאן זה עבודה שיצור גבוה, שאדם חי את העצמיות שלו בצורה אמיתית, הוא חי בעצם, הוא ישמח השם במעשיו, גילויו של הקדוש ברוך הוא מתגוון ומתעשר ומתגלה דרך כל הדברים האחדים האלה. בשביל זה הרב רומז בהמשך עניה, שאם תרצו לומר כולה עליי, אם מי שרוצה לדבר בסוגיית הטבה, אז צריכים את הקריב את נשי על גבי המזבח. אז צריכים את הזכות של המסורת נפש. שזה בעקבות חטא אדם הראשון, אי אפשר לדבר באמת על מושג אמיתי של עצמיות בצורה נקייה, בלי שיש בו גם את התכונה של קריב את נפשי על גבי המזבח, של מקום כזה שבו שאנחנו קשורים אל הרצון לגלות עצמיות, זה צריך לבוא ממקום זך וטהור, ולא ממקום נמוך של הדברים, כמו שהרב למשל כותב בכמה מקומות, שחלק מהמדד של השאלה עד כמה מה שאדם זועק לעצמיות, עד כמה הדבר הזה הוא טהור, עד כמה הדבר הזה הוא מזויף, הרב לא זוכר איפה הוא כותב, מדד לדבר מסוים הזה, זה עד כמה חשוב לי העצמיות של החבר שלי בדיוק מהעצמיות שלי, ואני אהיה מוכן לוותר לעצמיות שלי ושל העצמיות של החבר שלי. כי אם הסוגיה היא, כי הפלא האלוקי מיוחד שהוא מתגלה בגוונים רבים, בעצמיות שונות, אז בצורה אמיתית אין אף נפקמינים, זה מתגלה דרך העצמיות שלי או דרך העצמיות של חבר שלי. אם אדם מתעדף את העצמיות שלו על פני העצמיות של החבר שלו, זה כבר בא מתוך איזושהי תפיסה של נפרדות, מתוך תפיסה שאין בה את הצד הזך שקיים מתוך הדבר המסוים הזה. אז לכן, כמו שהרב אומר, בעקבות חטא אדם הראשון הסתבכנו, אבל צריכים להשיב את הנקודה הזאת לטהרה שלה, למקום עצמי שלה. וזה אני מכאן, מה שער רק אני התחלתי שהוא, איך? אז אנחנו לצערי ממש צריכים לסיים, אבל זה מה שהרב כאן, אם אתם זוכרים, במוסר אביך שמה מתאר, וזה בעצם מה שהביטוי כאן, צל צל צילה, שהתענוג שאנחנו מוקשים היום, הוא צל צל צילה של התענוג האמיתי, לפי מה שעכשיו אמרנו, לא של משהו אחר לגמרי. אז כמו שהרב כאן במוסר אביך אומר, שכמו שאדם שמציל עיר שלמה, אז נותנים לו פרס, נותנים לו פרס ישראל על הישועה הגדולה שהוא עשה, כמה עלוב יהיה האדם אם הוא יתרכז רק בפרס עצמו. אז למה נותנו לו את הפרס? זה קצת לפני עיוור שמסיתים את האדם הדבר עצמו. אבל אם אתה מבין שהפרס שנותנים הוא רק בעצם בצורה מסוימת של לבטות, להביע את הדבר הסמוי שקוראים תוך הדבר הזה עצמו, על אדרבה יש כאן איזה משהו מסוים, וצריך לדעת שכמו שקודם הרחקתי קצת בין הצל לבין הדבר עצמו, אבל מצד שני, צל והדבר עצמו הם באמת כמו גחלת ושלבת, זה אותו דבר והיינו אח, אין אף נפרדות אמיתית שקיימת בין שתי התנועות המחדות האלה. אז בעצם לדבר על הרגשת התנוג של האדם, זה לא משהו בצורה עמוקה פנימית, בתוך התנוג הזה עצמו, גנוס כאן נקודה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מאוד פנימית, של הנכחה של שם השם שקיים בתוך האדם. אל אדם בוחן את זה יותר מצד הביטויים החיצוניים של הדבר הזה, איזה כוחות נפש זה נותן לו, אבל זה רק צל של נקודת העצמיות שלו, שזה עצמו רק צל של העצמות האלוקית שמונחת כאן. אז בעצם יש את העצמות האלוקית, שצילה זה העצמיות של האדם, שצל צילה של העצמיות של האדם, זה איך זה מוקרן על כל מיני רגשות של שמחה והתעצמות של כל מיני כוחות נפש שקיימות בתוך האדם. אז בעצם זה השתלשלות ישירה, אבל בעצם היא כל הזמן אמורה לבטא את הנקודה הפנימית שנוזל מתוך הדברים האלה. אנחנו עולה עברנו אפילו עמוד לומר מה שהרב יאמר אחר כך, שתעמיק עוד ביותר, ושם הרב קצת יותר יפתח את הקשר בין הדברים. בסדר, ככה עברנו קצת להתנעת המנועים, לא ככה זמן, אבל צריך להמשיך גם לראות את המשך הפסקה. בסדר, אני מצטער שאנחנו מתנים לאט קצת, בסדר.